פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מדברים ריפוי בהגשת יפית ואנונו.
ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים וצופים יקרים ברדיו סול, ברוכים הבאים לתוכנית שלי מדברים ריפוי. שמי יפית ואנונו, אני בעלת המרכז לנשימה מודעת, מרצה, מנחת סדנאות ריברסינג ומלווה תהליכי ריפוי אישיים של גוף ונפש בשילוב תזונה לפי רפואת הרמב״ם. פתחתי את המרכז שלי לנשימה לאחר שעברתי ממחלת הסרטן, שדרכה בעצם שיניתי את כל עולמי. את סיפור הריפוי המלא שלי תוכלו לשמוע בתוכנית הראשונה שלי. בתוכנית מדברים ריפוי, מדי שבוע אני אתן לכם כלים ליצירת אורח חיים בריא יותר, גם בגוף וגם בנפש. אלמד אתכם כלים שיעזרו לכם לקחת אחריות על החיים שלכם ועל הבריאות שלכם. כי במסע האישי שלי הבנתי את החשיבות של תודעה, גוף ונפש. מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר לטלפון 03-677-3636, או לשלוח הודעה לוואטסאפ, או לכתוב לנו בתוכנית הפייסבוק. כמו כן, ניתן לצפות בשידור החי באתר רדיו סול, בדף הפייסבוק שלנו ובאפליקציה של רדיו סול ישראל. אז אחרי ההקדמה הזאת אפשר להתחיל. את התוכנית הזאת אני מקדישה לאימא שלי היקרה, שמחר זה יום ההזכרה העשירי שלה. לא להאמין איך עברו 10 שנים. אז התוכנית היום הייתה בכלל אמורה להיות על נושא אחר עם מרואיין, ובשנייה האחרונה זה לא הסתדר, ופתאום הבנתי למה. כי זאת בעצם צריכה להיות תוכנית עליה. אז היום אני רוצה לדבר על מערכות היחסים עם אמא שלנו שהביאה אותנו לעולם, ומה מערכת היחסים הזו אומרת עלינו מבחינה עמוקה יותר מהמקום התודעתי, ולשתף קצת על מה אימא שלי הייתה עבורי. אז לפני שנתחיל בתוכנית, נאזין לשיר "קחי לך" של ריטה ומשי קליינשטיין. זה שיר שתמיד מרגש אותי ומזכיר לי את הקשר המיוחד שהיה לי איתה. אז בואו נאזין לשיר.
קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך, קחי לך את דמעותיי המתרגשות כשנבעת ממני, קחי לך את אורי באורך ואכילי אותך ואת מיליוני הנשיקות שעל גופך, גאוותי נך על האדם שאת, קחי את ליבי הוא שלך ובשבילך הכל צדק,
השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
מדברים ריפוי, תודעה, נשימה, תזונה והשראה, בהגשת יפית ואנונו, עכשיו ברדיו סול.
אז מאז שאימא שלי נפטרה, אני תמיד מרגישה שהיא שולחת לי סימנים. לפני השיר אמרתי לכם, ששיתפתי אתכם, שמחר זה יום ההזכרה העשירי שלה. ואני מקבלת ממנה סימנים כל הזמן מאז שהיא נפטרה, אבל במיוחד סמוך להזכרה שלה יש יותר סימנים. אז אני זוכרת שלפני כמה שנים היינו בדרך להזכרה שלה, ואמיר שלי אמר לי שאדם שהולך לעולמו, אחרי כמאה שנים אף אחד כבר לא יזכור אותו, ושאין כל כך הרבה משמעות לחיים פה. ואז תוך כדי שיחה איתו חשבתי על מה שהוא אמר, ואז חשבתי גם על אמא שלי. והבנתי שזה לא ממש נכון, כי חלקים מאימא שלי ממשיכים להתקיים בי וגם באנשים אחרים שהיו חלק מעולמה או שהשפיע עליהם בדרך זו או אחרת. כל החינוך שלה, האהבה שקיבלתי ממנה, היא בעצם עיצבה את האדם שהפכתי להיות. וזה גם מה שאני מעבירה הלאה, חלקים ממנה וממני לילדים שלי. אני זוכרת שההבנה הזאת מאוד ריגשה אותי, וחיפשתי גם ביוטיוב שיר להקדיש לה באותו היום של ההזכרה שלה, ובחרתי בשיר של ריטה ומשי, קחי לך, שאותו שמענו מקודם. והיום, בתאריך הזה, שמחר זה יום ההזכרה שלה, הייתי אמורה לראיין מישהי, ובסוף זה לא הסתדר. זה היה סימן שהרגשתי שקיבלתי ממנה, שזו התוכנית שצריכה להיות היום. אז אני יכולה לשתף אתכם שזכיתי באימא מדהימה, שתמיד הייתה שם עבורי. אהבה נתנה מעצמה מעל ומעבר. היא הייתה הדבק שמחבר את המשפחה שלה. תמיד יש את האדם המיוחד הזה שיודע לחבר בין אנשים במשפחה, ואימא שלי הייתה כזאת. אז היא ידעה גם לחבר את המשפחה שלה וגם את המשפחה הפרטית שלנו. היה לה חוש הומור מטורף, היא תמיד ידעה לצחוק על החיים, ותמיד ידעה להתחבר לכל מי שפגשה בחוץ. אני זוכרת שהיכולת הזאת ממש הדהימה אותי בתור נערה וגם בתור אישה. איך היא מצליחה לפתח שיחות בקלות עם אנשים שהיא לא מכירה, והם נפתחים אליה פשוט בשניות, ופתאום משתפים אותה בדברים הכי עמוקים שלהם. הבית שגדלתי בו זה בית שתמיד אהבו להתארח בו. כמה שהוא היה קטן, כמות האהבה והשמחה שהייתה בו הייתה מאוד גדולה. שאפילו כל החתנים גם גרו בו לתקופה מסוימת. כשאימא שלי הייתה בחיים, הייתה לי ידיעה מאוד מאוד ברורה שיש מישהי בעולם שתעשה בשבילי הכל, ותמיד תרצה בטובתי האישית. אהבה כזאת, ללא תנאים וללא גבולות, כזאת שנותנת ביטחון. היא גם הייתה החברה הכי טובה שלי. יכולנו לדבר 3-4 פעמים ביום. היא הייתה עוברת איתי בבוקר את כל הפקקים לתל אביב, ואת כל הפקקים בחזרה מתל אביב לבית, ותמיד הייתה עוד שיחה בערב. היא תמיד רצה לשמוע מה עם הנכדים שהיא כל כך אהבה, מה קורה איתם היום. היה לה גם קשר מדהים איתם, ובכל סוף שבוע הם אהבו לישון אצל סבא וסבתא, שתמיד פינקו אותם, שיחקו איתם. זה היה בית שהיה מותר לעשות בו הכל ולאכול כל מה שבא להם. אני זוכרת שהבן הבכור שלי כל כך אהב להיות אצלם, הוא תמיד רצה לישון אצלם, ואני זוכרת שבתור אימא צעירה הייתה תקופה שאפילו קצת התחלתי לקנא בקשר שלהם, לא הבנתי למה הוא מעדיף להיות שם. היום אני יודעת שהוא קיבל שם תשומת לב מלאה, ושהוא לא היה צריך לחלוק אותה עם האחיות שלו. אימא שלי חלתה כשהייתי בת 31, גילו לה מחלה, את מחלת הסרטן. אני זוכרת שבדיוק התחלתי עבודה חדשה. הרגשתי איך זה פשוט טלטל את כל עולמי. הייתי מגיעה לעבודה ולא ממש הצלחתי לעבוד. חיפשתי דרכים לעזור לה. לא הצלחתי לנשום, לא הצלחתי כל כך גם לחשוב בתקופה הזאת ישר אחרי שבישרו לנו. ולא הבנתי איך אני בכלל אמורה להתרכז במשהו אחר בכלל, חוץ מלעזור לאימא שלי. זה היה גם הרגע שבו הרגשתי פחד מאוד גדול, פחד כזה שמשתק, הפחד לאבד אותה, את האישה הכי משמעותית בחיים שלי, האישה שאני כל כך אוהבת, וכשהיא לצידי, הכל הרבה יותר קל ופשוט. לפני שבועיים בערך, קיבלתי טלפון, ממישהי שאני מכירה, ואימא שלה בדיוק חלתה ובישרו להם. הרגשתי בשיחה את הכאב שלה, את הפחד בקול שלה. זה בדיוק החזיר אותי לאותה תקופה הזאת, לתחושה של החוסר אונים ולדאגה של מה הולך להיות. ואיך עכשיו אני הופכת את העולם בשביל להציל אותה. אז אימא שלי הייתה לביאה אמיתית. היא נפטרה אחרי 10 שנים מגילוי המחלה. אני זוכרת שהרופאים אמרו לי שלא היו נותנים לה גם 2. הרופא אמר לי, אחרי שהיא נפטרה, שהיא שרדה לא בגלל התרופות, בגלל משהו מיוחד שהיה בה. כשאני חושבת על זה היום, אני יודעת שמה שעזר לה לשרוד הרבה מעבר לתקופה שנתנו לה, זאת אהבה שלה למשפחה. הרצון להישאר, לראות את כולם גדלים, לחוות את השמחות, היכולת שלה לצחוק על עצמה ועל החיים. היא פשוט לא הייתה מוכנה לעזוב אותנו כל כך מהר. היו שנים, כשהייתי ילדה קטנה, שפחות ידעתי להעריך אותה. זה היה יותר בגיל ההתבגרות, ששם בעצם מתחילה התקופה של הנפרדות מההורים שלנו. וזה גם טבעי, ואם זה גם קורה לכם עם הילדים שלכם, אז זה גם טוב, כי זה חלק בריא של ההתפתחות שלנו. הגיל שבו ההורים הופכים אפילו למביכים עבורנו. אתם בטח מכירים את זה. אז אני יודעת שאחרי שהפכתי לאימא בעצמי, למדתי להעריך אותה הרבה יותר. הבנתי שזה לא תמיד פשוט להיות אימא. החיים מזמנים המון אתגרים, ולפעמים קשה לנו להכיל את עצמנו. אז להכיל עכשיו את הילדים שלנו, זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. ודבר נוסף, אמא תמיד אשמה, אתם מכירים את זה? מסכימים איתי? שלפעמים מה שלא תעשי, גם אם תהפכי עולמות עבור הילדים שלך, הם לא תמיד ידעו להעריך את זה או לראות את זה כשהם קטנים יותר. וכשהם יגדלו, חלקם כנראה ישבו על ספת הפסיכולוג ויאשימו אותך שהם יצאו ככה בגללך. ואם הם לא מאשימים, אז הרבה פעמים בנו, האימהות, גם באבות, אני מניחה, עולים כל מיני רגשות אשמה אל מול הילדים שלנו. כי בואו נודע על האמת, הם לא מגיעים עם הוראות הפעלה, לפחות שלי לא הגיעו ככה. כשאיבדתי את אמא שלי, אחרי 10 שנים מיום גילוי המחלה, אני זוכרת שזה היה לי קשה ממש. פתאום אין לי למי להתקשר כשאני בדרך לעבודה. או במהלך היום, אם בא לי לשתף במשהו, לקבל עצה טובה ממישהי, שאני יודעת שאין לה אינטרס כזה או אחר, היא נטו רוצה את הכי טוב בשבילי. היא השאירה אצלי חלל עצום, וכל הזכרה שלה הייתה ממש קשה לי. רק אחרי שאני התחלתי את תהליך ההתפתחות האישי שלי לפני 7 שנים, החלטתי ובחרתי לשחרר אותה ממקום של אהבה, וממקום של הבנה שהמסע שלה בחיים האלו הסתיים, ויחד עם זאת להודות על האמא המדהימה שבחרתי להגיע אליה, שזה לא כזה ברור מאליו. הבנתי גם עוד דבר, שאחרי שחווים אובדן, צריך להקל ולאבד אותו, וגם לעבור מולו תהליך של ריפוי, כדי לשחרר מהגוף את הרגשות הלא קלים של כאב, כי לא רק כאב יש שם, יש עוד הרבה רגשות אחרים. אז אחרי השיתוף הזה, אני צריכה קצת אוויר, ועכשיו נשמע את השיר של אמא אם הייתי יכול, של חנן בן ארי.
שוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ארס ומתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד אמרת בטל השמיים הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך אמא אמא הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע הזיכרונות עוד צופים את המוח האהבה לא ניצחה גם לא זוכרת שרנו מול היכל אם אשכחך ירושלים צעקנו יום יבוא ולא נשוב לך
מדברים ריפוי, תודעה, נשימה, תזונה והשראה, בהגשת יפית ואנונו, עכשיו ברדיו סול.
אז תודה שנשארתם איתי אחרי השיתוף שלי של מה ומי אמא שלי הייתה עבורי, שאולי הצלחתי קצת להעביר לכם את התחושות שלי מול האישה האהובה שגידלה אותי, ואני רוצה גם שנראה תמונה שלה רגע, שתדעו על מי דיברתי. אז זאת אמא שלי היקרה, שעליה דיברתי. אז אחרי שגם הכרתם אותה ואתם רואים איך היא נראית, אז אני רוצה קצת להעמיק על מה זו אמא עבורנו מבחינה תודעתית. אמא היא בעצם לא רק מילה, היא תדר. אנחנו רגילים לקרוא לתדר הזה אמא, אבל היום נרחיב את ההגדרה. אמא היא בעצם השורש של החיים, המקור לאהבה, היא אנרגיה מזינה, תומכת ומחבקת ללא גבולות. ממש כמו אמא אדמה. אמא אדמה בעצם נותנת לנו פירות, את הקרקע לדרוך עליה ומאפשרת לנו חיים. וכשנולד תינוק, הוא לא יודע מה זה אמא ומה זה אבא. אין לו הבנה של מגדר, תפקידים או שמות. מה שהוא כן יודע לזהות זה את התדר. תדר של ביטחון, תדר של חיבוק, של קצב לב קבוע, של קול שמרגיע, של מגע שמחזיק. זה מה שמערכת העצבים שלו מחפשת כדי לדעת, אני שייך, אני בטוח בעולם. ברוב המשפחות, באופן ביולוגי, הדמות הזאת היא האם. אבל יש מקרים שבהם האמא לא נוכחת רגשית או עסוקה או פשוט סגורה, ואז הנשמה של הילד מוצאת את התדר הזה בדמות אחרת, כמו אבא, סבתא, מטפלת, אח גדול. כל אחד מהם יכול להיות הצינור שדרכו הילד יחווה את אותה אהבה ראשונית, את אותה אם תודעתית. אז זה בעצם לא קשור למגדר או גוף, זה עיקרון של אנרגיה. וכולנו, גברים ונשים, נושאים בתוכנו את שני הכתבים, את הכותב הנשי וגם את הזכרי, ואצל כל אחד מאיתנו הוא במינונים שונים. אבא למשל יכול לשדר לביתו תדר של אם, אם זה הוא זה שבעצם נשאר איתה ער בלילות, אם הוא חיבק אותה, מעניק לה ביטחון, והיא תקלוט את האהבה הראשונית דרכו, לא כי הוא אמא, אלא כי הוא נשא את התדר שלה ברגעים האלה. אני יכולה להגיד ולהעיד שבבית שלי, הילדים זכו באבא שהרבה פעמים אני מרגישה שהוא מדהים בתפקיד הזה, מבחינה רגשית, יכולת האכלה שלו, זה שהוא אוהב לבשל ולפנק אותם באוכל טעים. הבת שלי עד היום זוכרת איך הוא טיפל בה, שהיא הייתה מאושפזת עם דלקת ריאות, והיא הרגישה מאוד מאוד בטוחה איתו, והיא מזכירה את זה גם כמה שנים אחרי. כי היה שם משהו שנצרב אצלה, הביטחון הזה שהיא חפתה איתו. אז בעצם אמא הוא התפקיד הנשמתי הראשון שנפגשנו איתו בעולם הפיזי. דרכה למדנו מה זה אהבה, מה זה פחד, מה זה שייכות. זה גם לא משנה אם היא הייתה מושלמת או לא, אם היא נוכחת או חסרה. כי הנשמה שלנו בחרה בדיוק את התדר הזה כדי ללמוד דרכו משהו על עצמה ולעבור את הצמיחה ואת ההתפתחות שלה בעולם. אז לפני שאנחנו מגיעים לעולם, הנשמה שלנו גם בוחרת את ההורים, אל מי אנחנו מגיעים, כדי שנעבור איתם את השיעורים הנשמתיים שלנו. יכול להיות שהשיעור שלי הוא להרגיש שייכת, ואז אלו שיעורים שאני אחווה מול המשפחה שלי, את החוסר שייכות, מול העולם בחוץ, מול האנשים שאני אפגוש, תמיד אני אגיע למקומות ואני ארגיש שאני לא שייכת. אז אם נרחיב את זה קצת יותר, אמא זו בעצם עונה בתוך המוח שלנו, שאנחנו משליחים עליה את כל התחושות שאנחנו חווים בעולם. וברמה המצומצמת יותר, הרבה אנשים מרגישים שכל הקשיים שלהם קרו בגלל ההורים שלהם. שאמא שלהם אולי נטשה אותם, לא ראתה אותם, לא אהבה אותם מספיק. ואז מה שקורה זה שאנחנו הולכים עם חוויות החיים שלנו, ואם זה העולם הפנימי שלנו, זה גם מה שנחווה במציאות שלנו ובמערכות היחסים שלנו. אז אם זאת בעצם הבחירה של הנשמה שלנו, ויש לנו כאן שיעורים, דרכם אנחנו נצמח ונתפתח. אם הגענו לעולם דרך אהבה, נלמד להמשיך אותה. אם הגענו דרך כאב, נלמד לרפא את אותו כאב ולהיות בתדר של אהבה. ברמה התודעתית, זה הרגע שבו החוויות שלנו בעולם ומול הסביבה שלנו מייצרות את הפער בין האהבה התאורה שהיינו שהגענו לעולם לבין הדמות שחשבנו שאנחנו צריכים להיות כדי לשרוד, כי בעצם למדנו להתנהל בעולם בצורה מסוימת, פחות להראות רגש, לזייף כדי להרגיש שייכים. הרבה אנשים מרגישים למשל לתסמונת המתחזה שהם לא באותנטיות שלהם, כי הם מתאימים את עצמם למה שהסביבה מצפה מהם להיות. אז במהלך השנים, הילד שבתוכנו, שהגיע עם תדר של אהבה, אותו תדר של אימא אהבה, ניתק את עצמו מהתדר הזה, והתחיל לחפש אותה בחוץ, דרך הישגים, דרך אהבה, דרך שליטה אולי, אבל אף פעם זה לא מספיק, כי שום דבר חיצוני לא יוכל למלא את מה שנשמעת בתדר הפנימי. וזה בדיוק הריפוי, לא לחפש אהבה מבחוץ, אלא לחזור לתדר של אותה אימא האדמה, שבו יש את ההזנה העמוקה, את הביטחון ואת האהבה ללא גבולות, ושם נמצא הריפוי הכי גדול. ואני יכולה להעיד שבתהליך שאני עברתי לפני 7 שנים שחליתי, ואז אמרו לי שאם אני רוצה להירפא, אני צריכה לשנות תדר, ולא הבנתי על מה מדברים איתי. והיום אני יודעת שפשוט לחזור אחורה בזמן, להתחבר לאותו ביטחון, אל אותו תדר של אהבה, שאני לא יכולה למצוא אותו בחוץ, אני יכולה למצוא אותו רק בתוכי. אז אם עכשיו אנחנו מבינים את זה, שאמא זה בעצם תדר, אז אין מה להאשים את ההורים שלנו, כי הם הגיעו לעולם עם אותו התדר, עם התדר והתחושה של ביטחון ושל אהבה, התדר של אמא האדמה. הם חוו גם את אותם חוויות שניתקו אותם מאותו תדר ראשוני, והעבירו הלאה לילדים שלהם את הדפוסים והאמונות שלהם שהם נצרבו בתקופת הילדות שלהם. היפה הוא שברגע שאנחנו מבינים את זה, שההורים שלנו עשו הכי טוב שידעו בשבילנו, וזו בהתאם לנסיבות החיים שלהם, ולכל מה שעבר בעצם מדורות קודמים, אז אין אשמים. נכון? ואם אין אשמים, אז זה הרבה יותר קל, כי במקום אשמה אנחנו יכולים לעבור להיות בחמלה, מול ההורים שלנו, מול עצמנו, להבין אותם יותר, לסלוח להם אם צריך. אנחנו מבינים שגם להם היה קשה, לא הייתה להם תמיד את הפניות הרגשית עבורנו, בגלל כל אותם אתגרים בחיים שהם עברו. אז איך בעצם מביאים ריפוי לשם? איך חוזרים לאותו תדר של אמא האדמה, ומפסיקים להסתובב בעולם בתחושה של חוסר ביטחון ופחד? הרבה אנשים מרגישים כאן שקשה להם, הרבה אנשים מרגישים פחדים, הרבה אנשים מרגישים ביטחון, הרבה אנשים מרגישים חרדות. אז איך קשורה צ'קרת הבסיס לזה? אז אחרי השיר עם האדמה של אריק איינשטיין, אנחנו הולכים לדבר על הכל ולהבין איך אנחנו מביאים ריפוי מאוד מאוד גדול למקום הזה.
תביט אליי טובה וחכמה כמו בבן השאר הביתה מן הדרך תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה היא תגיד אתה עייף מן המסע אל תפחד אני חובשת את פצעיך היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה אמא אדמה אמא טובה וחכמה. איש הייתה כל כך וכמו תמיד צולחת, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, אמא אדמה, נה 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 נה, נה 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 נה, הא 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 הא.
מדברים ריפוי, תודעה, נשימה, תזונה והשראה, בהגשת יפית וענונו, עכשיו ברדיו סול.
לפני שיצאנו להפסקה של השיר, אז דיברנו על זה שאנחנו אלו שבחרנו את ההורים שלנו לעבור את השיעורים שהנשמה שלנו בחרה לעבור לפני שירדה לעולם. אז ההורים שלנו הם בעצם לא אשמים בחוויות שחווינו ובניתוק שלנו מהתעדר שאיתו הגענו לעולם. מאותו תדר של אמא אדמה, שזה תדר של אהבה ללא גבולות, ביטחון והזנה, שמספק לנו את הבסיס הנכון לצמיחה ולהתפתחות שלנו בעולם. אז איך בעצם מביאים לשם ריפוי? איך עוזרים לאותו התדר שהגענו איתו לעולם ושנמצא בתוכנו? אז בגוף שלנו יש שבעה מרכזים אנרגטיים שנקראים גם צ'קרות. הצ'קרה הראשונה נקראת צ'קרת הבסיס, היא בצבע אדום, ונמצאת בחלק התחתון של עמוד השדרה, ממש בעצם הזנב, והיא בעצם אחראית על כל החלק התחתון של הגוף שלנו. מעצם הזנב, דרך השוקיים שלנו, הברכיים, כפות הרגליים, שאם תחשבו על זה, הרגליים שלנו זה בדיוק אותו איבר בגוף שדרכו אנחנו מחוברים לקרקע. שצ'קרת הבסיס מאוזנת, אנחנו מרגישים שאנחנו שקטים יותר, רגועים, שייכות, אמון, אהבה, וכשיש בה חוסר, אז אנחנו נעים בעולם בתחושה של הישרדות, יש פחד, אין ביטחון, ואין גם תחושה של שייכות. מעבר לזה, שהיא לא מאוזנת, אז הגוף שלנו גם יתחיל לדבר איתנו. אם אנחנו מרגישים כאבים בחלק התחתון של הגוף, מהגב התחתון עד לכפות הרגליים, איפשהו בחלק הזה, אז תדעו שיש לכם שם עבודה רגשית עם כל מה שקשור לאיזון של הצ'קרה, לשחרר את הפחדים, להיות יותר בתדר של אמון מול העולם, וגם למצוא בתוככם את אותם המקומות שאתם מרגישים יותר שייכים, וגם ואז באמת אתם תרגישו הרבה הרבה יותר טוב שהאזור הזה גם משתחרר. אז צ'קרת הבסיס מתפתחת מהלידה ועד בערך גיל שנתיים, כי זה הזמן שבו הילד עדיין תלוי לחלוטין בסביבה הפיזית והרגשית שלו. בשלב הזה הילד לומד את השאלה הבסיסית ביותר של הקיום, האם העולם הזה בטוח בשבילי? אז איך בעצם הצ'קרה מתעצבת בגיל הזה? הבסיס נבנה דרך כל חוויה יומיומית פשוטה. אותו מגע שמרגיע או חסר. אותו קול שמבטיח או מרתיע. הקצב שבו נהנים לבכי שלו והנוכחות של הדמות המטפלת, כמו אמא, אבא, סבתא, כל הדמויות שנמצאות שם בסביבה שלו. אם הדמות או הדמויות יציבות, חמות, זמינות רגשית, המערכת העצבית של התינוק נבנית סביב אמון. הוא לומד דרך הגוף, כשאני רעב, מאכילים אותי, כשאני בוכה, באים אליי, כשאני עייף, מרגיעים אותי. יש לו ביטחון שמתי שהוא יצטרך מישהו, יהיה שם מישהו עבורו. וזה מה שמקבע את המסר האנרגטי של הבסיס. העולם מחזיק אותי, אני בטוח. אם לעומת זאת הייתה חוסר יציבות, פחד, מתח בבית, חוסר מענה רגשי, או נוכחות לא צפויה, שלפעמים מגיעים, לפעמים לא מגיעים, הילד מפנים מסר אחר. סליחה. הוא בעצם מרגיש שהוא צריך להיזהר. העולם לא תמיד שם בשבילי. אני צריך לשרוד לבד. ושם נוצרת גם תחושת ההישרדות. התחושות האלה הן נרשמות ממש ממש בגוף שלנו, בשרירים, בעצמות, בתנוחת הישיבה, בנשימה ובתפקוד מערכת העצבים. ואחרי שהרגשנו את כל התחושות האלה, אז גם נוצרות אותם אמונות שנמצאות בתת מודע שלנו. זה התחיל קודם כל בתחושות שהרגשנו דרך הגוף, ואז זה בעצם נצרב בתודעה שלנו. וכך, גם כשאנחנו גדולים יותר, בני 30, 40, 60, אם הצ'קרה הזאת לא קיבלה בסיס בטוח, נרגיש לעתים פחד, חוסר שקט, צורך בשליטה, או חיפוש מתמיד אחרי ביטחון חיצוני. אז אם הבסיס לא יציב, גם שאר המרכזים מתקשים לזרום. כי אם יש עוד כמה מרכזים מעל, אוקיי? ואין זרימה, משהו בבסיס תקוע, אוקיי? זה כמו עץ. אם השורשים שלו לא מספיק חזקים, אוקיי? אז גם שאר העץ לא יתפתח ולא יצמח כמו שצריך. אז זו בעצם הסיבה שכל עבודת תודעה אמיתית מתחילה מאותו בסיס. מהרגע שבו הגוף מרגיש שמותר לו וגם בטוח לו להיות כאן, אז בעצם קורה השינוי. צ'קרת הבסיס הרי שומרת בתוכה את כל הזיכרונות של הפחד, חוסר ביטחון, כל הדברים שדיברנו עליהם, והיא הראשונה להיפגע כשהילד חווה את חוסר היציבות, רגשי, פיזי או אנרגטית. והיא גם הראשונה שמגיבה בבגרות בכל פעם שאנחנו מרגישים איום, היא בעצם נסגרת, והסגירה הזאת פשוט מייצרת את החוסר איזון התמידי הזה. וכשהיא נסגרת, אז הנשימה נקטעת והגוף נהיה דרוך. כי צריך עכשיו להיות בהישרדות, צריך להיות במצב של הגנה, של שמירה. אין את המקום להיות בעצם בזרימה. וזה בדיוק המקום שבו גם הנשימה יכולה לרפא ולהחזיר את אותה צ'קרה לאיזון. ואחרי שאנחנו מאזנים את הצ'קרה, נתחיל לחזור להרגיש בטוחים. נוכל לשחרר פחדים, לרפא טראומות ועוד. בסשן ריברסין, לדוגמה, שזה סשן נשימה, זה סשן טיפולי של כ-45 דקות בשכיבה על מזרן, שהנשימה היא מעגלית, היא מחוברת, אותה נשימה שהגענו לעולם, אין הפסקה בין הכנסת האוויר להוצאת האוויר, ואז זה בעצם עוזר לנו לחזור לאותו רוגע, לתת לגוף רגע את התחושה שבטוח פה. זה ממיס בעצם את הזיכרון התאי של הפחד. אז כשאנחנו נושמים ברצף, בלי לעצור בין שאיפה לנשיפה, אנחנו עוקפים את מנגנון השליטה של המוח ויכולים לעבוד עם התמודה שבו נצרבו כל אותם הזיכרונות, סליחה, וגם דרך הנשימה, אנחנו מפעילים את מערכת העצבים של הרגיעה. המערכת העצבים, הפרסימפתטית, שדרכה אנחנו יכולים להיות במצב שכל ההורמונים שלנו מתחילים להיות מאוזנים, במצב של הרפאיה, במצב שבו אנחנו מביאים ריפוי גם לנפש וגם לגוף שלנו. ואז המסר שעובר לגוף, אין סכנה, מותר לי לנשום, מותר לי להיות, וזו בדיוק השפה שצ'קרת הבסיס מבינה. לרוב האנשים, הפחדים הראשונים מהילדות כלואים באזור הבטן, התחתונה, הישבן והאגן, ששם בעצם נמצא מרכז הבסיס. ושנושמים עמוק לבטן, במקום רק לחזה, שרוב האנשים כבר נושמים רק לחזה, כי בעצם אנחנו לא כל כך מודעים לנשימה שלנו, שנושמים עמוק לבטן, בדיוק אותה נשימה שהגענו איתה לעולם, הנשימה מתחילה להזרים חמצן ואנרגיית חיים לאזורים שהיו רדומים. ובהדרגה מתחילות לעלות תחושות, זיכרונות שקיפצו אותנו, לפעמים רעד, חום, דופק, בכי, וזה טוב, כי הגוף מנקה מתוכו אנרגיה ישנה ותקועה של הישרדות. אז אנחנו לא תמיד יודעים מה ישתחרר, אבל פתאום אנחנו פחות מפחדים, חרדות משתחררות, ועם כל סשן ריברסינג, הצ'קרה תתאזן יותר ונרגיש יותר בטוחים בעולם. ואז נוכל גם לייצר דברים חדשים. ואז יכול להיות שיגיעו לחיים שלנו הזדמנויות חדשות, ייפתחו לנו דלתות חדשות, כי שחררנו את כל אותם דברים שאנחנו כבר לא צריכים וחוסמים אותנו. אז כל סשן ריברסינג מחבר אותנו לתדר של אמא אדמה, שבו יש ביטחון, אהבה והזנה. ושהצ'קרה מאוזנת, אז פתאום הצ'קרות העליונות גם יכולות לעשות עבודה. למשל, אם הזנתי את צ'קרת הבסיס, אז פתאום הלב שלי גם יכול להיפתח לרגשות שפחדנו להרגיש כמו אהבה. ואז החיים בעצם נראים ומרגישים אחרת, כי אנחנו כבר לא בתדר מקובץ של פחד. הגוף שלנו מתפקד טוב יותר ויש הרבה פחות סטרס. ועכשיו אני רוצה לתת לכם גם כמה טיפים טבעיים שיעזרו לכם לאזן את צ'קרת הבסיס. אז קודם כל, הזכרתי את זה גם מקודם, נשימה עמוקה אל הבטן והאגן, להזכיר לגוף שהאדמה מחזיקה. אתם ממש יכולים לעצום עיניים, לדמיין כמו כדור אנרגטי בצבע אדום, שנמצא באזור התחתון של האגן, ושאתם עוצמים עיניים, אתם פשוט יכולים לדמיין שאתם נושמים לשם. אפילו להניח את הידיים בחלק התחתון של הגוף, כי איפה שתניחו את הידיים, זה כאילו שאתם אומרים לגוף, לכאן אני רוצה שתזרים הרבה יותר חמצן. אתם שמים שם את הפוקוס. ואז אפשר ממש לעשות עם זה עבודה, לדמיין את הכדור האדום של הצ'קרה, מסתובב, נטען, נפתח. וככל שתעשו את זה יותר, תעשו עבודה עם הצ'קרה הזאת, אפשר גם ממש לדמיין שאני שולחת עכשיו מתוך צ'קרת הבסיס, אור אדום, ממש אל אמא האדמה, אור אדום, מלא בלבבות, זה מה שאני הייתי מדמיינת. ממש איך זה יוצא מתוכי ומחזק את תחושת הביטחון שלי. אז דברים נוספים שאפשר לעשות, קודם כל להיות בתנועה, הליכה, להזיז יותר את האזור של האגן, לעשות יוגה, ריקוד איתי, ויש משמעות מאוד מאוד גדולה בללכת יחפים בטבע. זה בעצם נקרא גראונדינג, שזה בעצם בעברית קרקוע. אנחנו מתחברים לאדמה. ויש בזה המון המון ריפוי פיזי, שאני הייתי בתקופת הריפוי שלי, הייתי ככה מתחילה את הבוקר שלי, הייתי מגיעה לים, עושה הליכה, יחפה על החוף, מחוף ראשון לחוף בת ים ובחזרה, ותמיד הייתי מגיעה משם, מהטבע, מהים, אחרי שעשיתי את ההליכה, הרגשתי הרבה יותר רגועה, שהגוף שלי הרבה יותר רפוי, ושאני מתחילה עכשיו את היום שלי, באנרגיות טובות. אז יש בזה המון ריפוי באותה הליכה, ריפוי פיזי ונפשי, זה מפחיד הלקות, כאבים כרוניים, משפר לנו את איכות השינה, הפחתת לחץ ומתח, משפר את זרימת הדם ורמת האנרגיה. והיתרונות נובעים מהחיבור הישיר של הגוף לאלקטרונים החופשיים של כדור הארץ, שמאזנים מטענים חשמליים בגוף, ואנחנו בעצם עושים סוג של פריקה מהגוף שלנו אל האדמה. יש עוד תרגיל שאפשר לעשות. כל פעם שאנחנו מרגישים פחד הישרדותי, לנשום עמוק לבטן ולומר לגוף שאנחנו בטוחים עכשיו, או אפילו לעשות לעצמי הגנות, אם אני מרגישה עכשיו מקובצת, אני יכולה ממש לדמיין שאני נמצאת בתוך מגן דוד, ושאני שמורה ומוגנת, או שאני עטופה בבועה של אור. לעשות מדיטציות לצ'קרות הבסיס, יש המון המון ביוטיוב, תבחרו אחד ופשוט תעשו אותה כמה ימים. גם מה שאנחנו למשל לובשים מאוד מאוד משפיע. אם אני עכשיו אלבש בגד אדום, אז אני יותר אתחבר לאותה צ'קרה או אקססוריז בצבע של אדום. אז עכשיו, לפני סיום התוכנית, אחרי שנתתי לכם את הטיפים והבנו רגע איך משנים תדר, אני רוצה להקדיש את השיר ממה של להקת שפתיים, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש גם לחמתי היקרה והאהובה מהצד המרוקאי שלנו, שאומנם היא לא האמא הביולוגית שלי, אבל היא ממש ממש נותנת לי תחושה של אמא שתמיד שומרת עליי ודואגת לי. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לחמתי.
בחשבה, בחהבה, אין לך יום, אין לך לילה. يلي انت دايما في بالي ماما ديالي لحنينة ديالي عليك نخمم ونغني ماما ديالي لحنينة ديالي انت دايما في بالي
מדברים ריפוי, תודעה, נשימה, תזונה והשראה, בהגשת יפית וענונו, עכשיו ברדיו סול.
ועכשיו הגענו לסיום התוכנית, זה עבר לי ממש ממש מהר, אבל אני ממש רוצה לשתף אתכם שהכתיבה של התוכנית הזאת הוציאה ממני הרבה רגש, זה אפילו הפתיע אותי שגם בכיתי במהלך הכתיבה. כי באמת, מאז שאימא שלי נפטרה, עשיתי המון עבודה מול האובדן של אימא שלי היקרה. אבל כנראה שזאת אימא, והיא תמיד חסרה, לא משנה כמה זמן עבר, הגעגוע נמצא שם. אז הרגשתי שוב את הגעגועים לאימא שלי, אל האימא האדמה הפרטית שלי, שנתנה לי המון חום ואהבה. ואני יכולה לשתף, כשהתחלתי לנשום יותר, וגם לעשות מדיטציות לצ'קרת הבסיס, ממש סיפרתי לכם הרי שהייתי שולחת אור אדום, מצ'קרת הבסיס, אז תמיד הייתי מדמיינת שאימא שלי נמצאת שם, שאני שולחת לה את הלבבות האלה, והיא שולחת לי אותם בחזרה, בצבע לבבות אדומים. אז למרות שפיזית היא לא הייתה איתי, הרגשתי המון חום ואהבה בתוכי, אותה אנרגיה של ביטחון שאיתה אנחנו גם מגיעים לעולם. ואז הבנתי שכדי שנהיה באמת בביטחון, זה מה שצריך לעשות, אנחנו לא נמצא את זה בחוץ, זה נמצא בתוכנו אם רק נדע להתחבר לשם. אז תודה אימא על כל האהבה שהענקת לי ועשית את הכי טוב שלך בשבילי בכל נקודת זמן בחיים שלך. אוהבת אותך לנצח ושמחה שבחרתי בך לעבור את מסע החיים שלי. אז בשבוע הבא אנחנו ניפגש כאן שוב ונדבר על איך אנחנו מאזנים את הגוף שלנו דרך תזונה. ועוד טיפ אחד, אם אמא שלכם בחיים, אז תדעו שהזמן הזה מאוד מאוד יקר. תזכרו להגיד לה כמה אתם אוהבים אותה. ואם היא מתקשרת אליכם, אז תשמחו שאתם מקבלים טלפון מאמא שלכם. זה לא כזה ברור מאליו. אני יודעת, ולי הטלפון שלה מאוד מאוד חסר. אז שיהיה לכם שבוע טוב, וניפגש בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה 5, בתוכנית מדברים ריפוי. ביי.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין שטוב בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין.
מתחבא עליי עניין של חלומות ומתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומר עליי תן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שקמים אז בצל וליד העצים צחקו הבנות ואנו בזמרה הילד כן זהו, כן זהו, זה